סיימנו אתמול ביוצאת עמוד ב' עם המקרה של היינו בשאלה שלישית של אביי, אביי שואל את רבא שש שאלות. בשאלה השלישית הוא שואל אותו לגבי תל המלקט עשרה בתוך ארבע, נכון? אז פשוט נחזור על זה כי עשינו את זה במזיק בסוף. אני גם בסוף, אז אז אם תסתכלו בתמונה יש תל שעולה ארבע, נכון? עולה עשרה טווחים ובמדרון יש ארבע עמוד. אוקיי, עכשיו השאלה הייתה אם זה יכול לעבור לפי דיומד, כמו דיומד. אז למדנו את זה ממקרה שהביאו ברייתא שרבי שמעון בן אלעזר אומר הייתה שם אבן מרובעת, רואים כל שאילו תחלק, ויש בה עמה לכאן, ועמה לכאן נידום משום דיומן. במלאב אינו נידום משום דיומן. נכון, זה תמונה 129. נכון, שיש כזה ריבוע, ואז בא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקו ואומר, אם הייתה שם אבן עגולה, רואים כל שאילו תחקק, ואז תחלק. נכון, שעושים גם חוקקים, וגם לחלק את זה. עכשיו, אז אמרנו שהמחלוקת בין שניהם זה האם עושים רואין אחד או שני רואין. נכון, אם אפשר להגיד, רק אנחנו רואים את זה כאילו זה חלוק, או גם עושים חוקים וגם חלוק. אז אומרים כאילו מה הקשר לתל המלקט, כי גם שם צריך לעשות שני רואין. אוקיי? ואם כן, אם הולכים לפי רבי שמעון בן אלעזר, אם הולכים לפי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה שאמר אבן עגולה, אז גם תל המלקט אפשר. גם חוקקים ואז גם מחליקים את זה כדי לעשות את זה ישר. אוקיי. אז עכשיו אנחנו עוברים לשאלה שלישית, רביעית. בא מיני הבאי מרבא. חיצת קינים, קנה קנה פחות משלושה, נידום משום דיומד או לא. אוקיי, מה אם יש לי? מגיעים ל-130. אוקיי? יש לי קנה חיצים כזה, עם חיצים, קנים כאלה, שבעצם אין רווח של שלושה טפחים ביניהם. אז זה כאילו צורה של דיומד, אבל במקום שיש מחיצה, כאילו ממש חומה, יש קנים. כל אחד בפחות משלושה זה מזה. האם לבוד עובד גם לדיומד? אוקיי? אולי היינו חושבים בגלל שהדיומד זה כולה כזה, נכון? שאנחנו יכולים לשים על הטפסים האלה, אז אולי לא היינו משמשים בלבוד. אמר לי תניתוע, בוא נאמר את זה ממקור תנאי, זה כל פעם שהוא, כן? בכל השאלות האלו הבאי שואל, ורבא אומר בוא נאמר את זה ממקור, ולפעמים המקור מתקבל, לפעמים דוחים את המקור. אז כאן הוא אומר, בוא נאמר את זה מהמקור, היה שם אילן או גדר או חיצת קינים, נידום משום דיומד. מי לאו קנה קנה פחות משלושה, אז אומרים כאן, זה שכתוב כאן חיצת קינים, הקנים, מה זה חיצת קנים? כנראה, הרי זה לא מקרה של קנה קנה פחות משלושה, אז אומרים, לא גודריצה דקנה. לא, אי אפשר להסביר את זה, כאילו אפשר להסביר את זה ככה, אבל גם אפשר להסביר שזה מדובר בגודריצה. מה זה גודריצה? אז רש"י מסביר, קנים מחוברים הרבה בעץ אחד סמוך לארץ, ומלמעלה הם מתפרשים. כאילו זה כמו, יש, הנה, זה הגודריטה. דווקא הם לא מסבירים את זה כפי רש"י כאן. הגודריטה זה כל מיני קנים ביחד, שזה כמו בצורה של עץ, ואם כן, לא מדובר שהם מרוחקים זה מזה שלוש עמוד. יש לך? היו ארבע. אוקיי. לא מדובר שהם מרוחקים פחות משלושה, כן? אלא מדובר שהם כולם ביחד. ואם ככה, אי אפשר בהכרח להביא מהמקור התנאי הזה לגבי השאלה שלנו, אוקיי? כאילו הוא ניסה להגיד שבוא נאמר את זה מהמקור התנאי, הוא אומר לא, אולי מדובר בגודריטה. אי האחי, היינו אילן, אז אם ככה זה בדיוק כמו אילן. תסתכלו בתמונה, זה דומה, זה כמו הגזע של האילן, נכון? זה מאוד דומה. ואלא, מי קנה קנה פחות משלושה? היינו גדר. ואם נגיד אומרים ככה, אומרים אם נסביר את זה ככה, אז זה כמו אילן. תסתכלו, במקור התנאי יש כמה מקרים, נכון מה כתוב שם? תסתכלו במקור התנאי, מה המקרים שכתוב שם? היה שם גדר, נכון? או אילן? מה כתוב? היה שם אילן או גדר או חיצת קינים. קנים, סליחה. אז קודם אמרו, בואו נאמר את זה מהחיצת קנים, נכון? ואז אומרים, לא, יכול להיות שזה מדובר בגודריטה, נכון? שהחיצת קנים זה גודריטה, זה כשיש חיצת קנים, כולם צמודים זה לזה, אז אומרים, לא, אבל זה כמו אילן. זה בדיוק, נכון? תסתכלו בתמונה, נכון? הגודריטה, זה ממש כמו אילן.
גורדיטה.
מה? גורדיטה? סליחה, גורדיטה. אז אומרים, יחי היינו אילן. אז זה לא יכול להיות. ואלא מאי, אבל אם נגיד שזה לא גורדיטה, אלא זה פחות משלושה, נכון? זאת אומרת שיש רווח של פחות משלושה בין כל הקנים, בדיוק כמו התמונה, נכון? עם הפינה הימנית שם. אז אם ככה, היינו גדר. אז זה גדר. אז בעצם יש להם בעיה, מה זה החיצת קנים הזה? אם נגיד שזה גורדיטה, אז זה כמו אילן. אם נגיד שזה פחות משלושה, אז זה כמו גדר. אז מה זה יכול להיות? אלא מה ילך למאמר? אז הדבר היחיד שיש לך למאמר, תרי גבני גדר. נכון שכנראה יש שני סוגים שונים של גדר. החנמי תרי גבני אילן. נכון? אז בעצם מה אומרים? מגיעים למסקנה שאו שיש שני סוגים של אילן, או שיש שני סוגים של גדר, ואם כן, החיצת קנים יכול להיות פחות משלושה, יכול להיות גורדיטה, ואם כן, זה לא מוכח כאן מהמקור התנאי הזה, אם זה נותן תשובה לשאלה שלו לגבי הפחות משלושה, או זה מדובר במשהו אחר, ואם כן אין לנו תשובה לגבי הפחות משלושה. אוקיי? מבינים? אז הבעיה שאל, מה אם יש לי חיצת קנים כאלה, נכון שיש, נכון שזה בעצם כמה קנים צמודים זה לזה ברווח של פחות משלושה בין לבין, בצורה של גיאומטר, האם זה יכול לעבוד. ניסו להביא מקור תנאי ששם כתוב חיצת קנים, אבל בסופו של דבר לא יכלו להוכיח אם החיצת קנים הזה הוא בדיוק כמו שהשאלה, או אם חיצת קנים הזה הוא כמו גורדיטה, ואז אי אפשר להוכיח משם כלום. אז אנחנו בסימן שאלה כאן. אוקיי, איקה דאמרי. יש כאלה שאמרו שהמהלך היה קצת שונה. גורדיטה דקני כמה בעלי, שהשאלה של הבעלי היה לגבי הגורדיטה, אוקיי? עכשיו נראה וזה יופיע גם בסוף הסוגיה היום. שאלה שמישהו שואל ואז יש נוסח אחר של השאלה, ואותה מקורות שמביאים פשוט זה הולך לכיוון קצת שונה. אז איקה דאמרי, גורדיטה דקני כמה בעלי, הבעלי שאל את רבה לגבי הגורדיטה, גודריטה, סליחה, גודריטה. גודריטה דקני מי? לא, זה גודריטה, גודריטה. גודריטה דקני מי, אז אמר לה, תניתוה, בואו נאמר את זה מהמקור, היה שם גדר אילן או חיצת הקנים, נידו משום דיומד. מי לה גודריטה דקני? הרי זה, כאילו, ואז במקום להגיד קודם הם חשבו שזה זה, כן? כשהוא שאל את השאלה ואז מביא את המקור תנאי, אז האב אמינה הייתה שחיצת קנים זה דווקא הגודריטה, נכון? אוקיי? שדווקא זה גודריטה. ואז אומרים, לא, לא, אי אפשר, כאילו אפשר להסביר שזה קנה קנה פחות משלושה. אז אי הכי, היינו גדר, אז בדיוק השאלה נשאלה בצורה הפוכה. אז אם נגיד שזה פחות משלושה, הרי זה בדיוק גדר. ואלא מאי גודריטה דקני, כאילו, ואם ככה, אז יש לנו אותה בעיה. אם נגיד שזה גודריטה, אז נגיד שזה בדיוק כמו האילן. אז אלא מאי לך למאמר? תרי גבני אילן, החנמי תרי גבני גדר. אז בסופו של דבר אפשר להסביר את זה לכאן ולכאן, ובעצם אם נסביר שזה קנה פחות משלושה, אז יש שני סוגים של גדר. ואם נסביר שזה גודריטה, נסביר שיש שני סוגים של אילן. אז פשוט אותו מהלך בכיוון, כאילו, רק השאלה, מה הייתה השאלה? אוקיי? בסופו של דבר, מגיעים למסקנה שאין לנו משהו מוכח לגבי הגודריטה, ואין לנו משהו מוכח לגבי הקנה פחות משלושה. אוקיי. שאלה חדשה, אוקיי? שאלה חמישית עכשיו. הבאה מרבה. חציר שראשה נכנס לבין הפסים. מהו לטלטל מתוכה לבין הפסים, ומבין הפסים לתוכה? אוקיי? תסתכלו בתמונה. יש חציר, כי יש לי ברשות הרבים את הפסי ביראות עם הבאר שלנו. אוקיי? עכשיו יש חציר שיוצא בדיוק, כן? החציר יוצא בדיוק לתוך הפסים, אוקיי? אז החציר יוצא לרשות הרבים ומשם לתוך הפסי ביראות. אז מה אנחנו אומרים? מהו לטלטל בתוכה, מתוכה לבין הפסים, ומבין הפסים לתוכה, אוקיי? האם בגלל שזה שטח שמותר לטלטל בו, נכון? כי זה חציר, אוקיי? מותר לטלטל, זה חציר, וזה פסי ביראות, וגם כאן מותר לטלטל, נכון? כל העניין. אז האם אנחנו מתירים לטלטל לא מהבאר ספציפית, אבל מהשטח הזה, כן, נשים כאילו, אוקיי? האם מותר לטלטל בין השטחים האלו? בגלל ששניהם הם שטחים המותרים לטלטול. אז האם אפשר? אמר לי מותר, אוקיי? הוא אמר לו, כן, מותר. שתיים מי, מים יש שתי חצרות, נכון? אוקיי, okay, קודם כל, מה השאלה שלו בכלל? למה הוא חושב שיש שאלה כאן? אוקיי? Okay? אז העניין הוא כך, אולי נגיד שיש הבדל בין הרשות היחיד הזה לרשות היחיד. כאילו, זה שטח שנכון שמותר לטלטל בו, אבל זה לא נחשב רשות היחיד. קודם כל, יש הרבה אנשים שנכנסים לתוך הפסי ביראה. זה גם רק יתירו לו עולי רגל, וגם במיוחד, מה חסר שם? שאין שם אנשים שגרים שם. זה מאוד חשוב לגבי שטחים שאנחנו קוראים להם רשות היחיד. כל העניין עם החציר שמותר לטלטל, כי יש אנשים שקובעים דירה שם. ואם החציר יוצא למבוי, והמבוי זה שטח יש הרבה דיורים שם, אז זה מה שמתיר. אבל כאן אולי זה היתר מסוג אחר, ואז אי אפשר להרבה ביניהם. אבל הוא אומר לו, מותר דווקא. אבל מה אם יש שתיים? Okay? מה אם יש כאן חציר אחד? Okay? יש שתי חצרות כאן, ויש פתח, אוקיי, כאן חצר, יש קיר בין שתי החצרות, כאילו זה קיר. עכשיו, החצר הזה יוצא לפסי ביראות, והחצר הזה יוצא לפסי ביראות, נכון? לתוך הפסי ביראות. אז בעצם יש שתי חצרות עכשיו, אוקיי? וכל אחד יוצא לתוך הפסי ביראות. מי? אמר לי, אסור. אז אם כבר יש שתי חצרות, אז אסור. Okay. עכשיו, בדרך כלל, מה ההבדל כאן? אוקיי, בוא נמשיך עוד דקה ואז נראה. אמר רב הונא, למה אסור? כי אמר רב הונא, שתיים אסורים ואפילו עירבו. הוא אומר, לא משנה, אפילו אם יש עירוב בין שתי החצרות האלו, אוקיי, יש להם עירוב, בוא נגיד, אפילו אם הם עירבו ביחד, ואז הכל נחשב כרשות היחיד אחד, אז בעצם היינו חושבים שדווקא שם מותר. אם הם שתי רשויות נפרדות ושניהם נכנסים לפסי ביראות, אולי אפשר להגיד, בסדר, אין קשר בין שני החצרות האלה וזה כבר יותר מדי פומבי. אבל כשהם עירבו ביחד, למה זה בעייתי? אז הוא אומר, גזר השם יאמרו עירוב מועיל לבין הפסים. מה הבעיה? שהם יחשבו שהעירוב הזה מתיר גם בין פסים. ובעצם, עירוב, פסי ביראות לא יכולים לשמש כמו מבוי. אוקיי? אי אפשר לערב בין חצר לבין פסי ביראות. אוקיי? למה? איך עובד שיתופי מבואות? כשאנחנו עושים, יש שתי חצרות, נכון? יש חצר, ויש מבוי ביניהם, נכון? אז קודם כל, אנחנו רק מצויים כשהמבוי סתום, נכון? אם זה מפולש, אז צריך להפוך את זה לסתום בעצם, לשים צורת הפתח. אוקיי? וגם אפשר לסגור את הצד הפתוח, כאילו חלק מהסיבה שזה מותר, קודם כל זה בגלל שזה עשוי לדיורים, כאילו כל השטח זה לדיור, וגם אם רצו אפשר לסתום את החלק הזה, נכון? וגם דיברנו על מבוי זה ארוך יותר מארוחב, נכון? כאן זה בכלל לא, זה פתוח לגמרי, כן? זה פרוץ, זה לא הצורה הנכונה, נכון? זה לא בצורה של מבוי. ואם כן, יש הרבה בעיות בזה. וגם יש הרבה אנשים שעוברים, כאילו המבוי זה מיועד רק לאנשים באותם שטחים. אז אנחנו מודאגים שאנשים יחשבו שעירוב מועיל גם לבין הפסים. וזה לא. אז רבא אמר, עירבו מותר. רבא דווקא אומר לו, אם עשו עירוב בין החצרות, אז זה בסדר, ואין בעיה, ואנחנו לא חוששים לאותה גזירה, שמה אנשים יחשבו שעירוב מועיל. Okay? דווקא העירוב מועיל כאן, למה? כי העירוב גורם לכך שכל החצר הזה זה כאילו רשות היחיד אחד. ואם זה רשות היחיד אחד, אז זה בדיוק כמו חצר אחד שיוצא לפסי ביראות. אז אין בעיה. והוא אומר, אנשים לא יחשבו שדווקא העירוב הזה מתיר באופן כללי בפסי ביראות שאפשר לערב שם. Okay? כאילו רק, זה רק מותר בגלל שהחצר נכנס לתוך הפסי ביראות. זה מה שמתיר. אבל לא העירוב. אמר לה, הבאי לרב. אז הבאי אומר לרב, עכשיו תניה דמסייע לך. Okay, למה הוא לא ידע על הברית הזה קודם, ורק עכשיו מביא את זה כוחך? אני לא יודעת. אבל הוא אומר, יש ברית שמחזק את שיטתך. חציר שראשה אחד נכנס לבין הפסים, מותר לטלטל מתוכה לבין הפסים, ומבין הפסים לתוכה. אבל שתיים אסור. במה דברים אמורים שלא עירבו, אבל עירבו מותרים. הוא דווקא מוצא מקור תנאי, שאומר בדיוק מה שרב אמר. אוקיי, מאוד מוזר למה הוא לא הביא את זה קודם. נכון? אבל בסדר. אז אם ככה, אם יש מקור שמוכיח דברי רבה, רב הונא אמר דווקא ההפך, נכון? רב הונא אמר, אם לא עירבו, אפילו אם עירבו, זה אסור, גזירה שמה, אנשים יחשבו שאפשר לרד בפסי ביראות. אז למה תבי תיובתא דרב הונא? אז בוא נגיד שהמקור הזה מהווה קושי לשיטת רב הונא. אמר לך רב הונא, הטעם דהדרן ועירבן. Okay, מה זה אומר דהג'ון בעירבן? Okay, רשי אפילו נותן תמונה, וכאן יש ויכוח בין התמונה ברשי, האם זה באמת התמונה הנכונה. Okay, כאן, איזה תמונה הם נותנים? 134, כן, הוא בדיוק מביא את התמונה של רשי. Okay, אז אפשר להסתכל בתמונה כאן, שבעצם, מה החשש הזה? גזיר השם יחשבו ש... החשש בחצר, הם חושבים שאם יש עירוב, מה הבעיה? אנשים, בוא נגיד שהחצרות עירבו, נכון? אנשים לא רואים ממש את העירוב, כאילו שהם ביחד שם, אוקיי? אז הם רואים שכל חצר יוצא לרשות הרב, לפסי ביראות, דרך רשות הרבים. והם חושבים שהעירוב מועיל, שהעירוב הוא בין החצר לבין הפסי ביראות. הם לא רואים שיש עירוב בין החצרות. אז רב הונא עונה, זה דווקא במקרה שעשו עירוב, והעירוב ברור לכולם שיש עירוב. ואז הם לא יבואו לחשש שהעירוב הוא בין הפסי ביראות, לחצר לפסי ביראות, אלא יהיה ברור שהעירוב הוא בין שתי החצרות. אז לפי רש"י, לפי הבנה אחת ברש"י, זה שיש פרצה גדולה בין החצרות בסוף החצר. אבל זה מאוד קשה, כי אז לא כולם רואים את זה. אוקיי? אז יש כאלה שאומרים שדווקא העירוב, שההבנה ברש"י או שאחרים אומרים את זה, שבעצם העירוב הוא... מה זה עירוב? אם עושים עירוב בין החצרות, זה לא מספיק ששמים אוכל, צריך שיהיה פתח. כן, זוכרים שראינו אם היו החלונות והפתח נסתם בשבת, איך רואים את זה? אז אומרים שהפתח בין החצרות עשו ממש מקדימה. ואז כולם כשמגיעים מהפסי ביראות לחצר, רואים שהחצרות הן ביחד, כי זה פתוח ממש מקדימה. ההסבר ברש"י שהם פתוחים ממש מאחורה זה קצת בעייתי. אלא כן, איכשהו חושבים שזה מאוד פומבי שיש פרצה גדולה בסוף. אבל זה נראה לי מוזר, יש כאלה רש"י אומר, בוא נראה במילים ברש"י, שנפרצה ביניהם פרצה גדולה בסופה, שגלוי לכל שרשות אחת היא. אוקיי? הוא, החשוב ברש"י שכולם יראו שזה רשות אחת, ואז לא יבואו לבבל ולחשוב שהעירוב זה בין העירוב, בין החצר לבין הפסי ביראות. אז שוב, התמונה ברש"י קצת קשה. אבל העיקר שרש"י אולי מבינים בסופה מקדימה, כאילו, יש כאלה שאומרים בסופה זה ממש מקדימה, כאילו בסוף היציאה אולי. אוקיי, אבל התמונה ברש"י, שוב, אני לא חושבת שרש"י עצמו כתב את התמונה. מישהו אחר כתב תמונה ברש"י, לכן יש שתי הבנות ברש"י במדבר. אוקיי. בא מיני אביי מרב, אוקיי, מגיעים לשאלה האחרונה. יבשו מים בשבת מהו? Okay, היה, יש פסים, יש באר, נכון? יש פסים מסביב, ופתאום מתייבש המים, אוקיי? אין מים, בשבת התייבש כל המים ואין מים. אז האם מותר לצלצל בשטח הזה? הרי זה שטח שהתירו. התירו מתחילת שבת, נכון? הרבה פעמים אנחנו אומרים, הרי התירו לתחילת שבת. מה שבתחילת שבת זה לכל השבת. אמר לה, כלום נעשית מחיצה אלה בשביל מים, מים אין כאן, מחיצה אין כאן, אוקיי? כאילו, הרי, כל הדבר הזה בנוי למים. ביי רבין, רבין עכשיו שואל מהשאלה שלו, הוא שואל עוד קצת. יבשו מים בשבת ובאו בשבת, מהו? מה אם יבשו המים? אז כבר אנחנו הולכים את המחיצות לבטלים, נכון? ביטלנו את המחיצות. אבל אז יורד הרבה גשם, והתמלא הבאר. באותה שבת. אמר לה, ביי. יבשו בשבת, לא תיבא אלך, אז הוא עכשיו אומר מה השאלה של רבין, אוקיי? אם מדובר ביבשו בשבת, לא תיבא אלך, תיבא מיני דמר, ופשט לי דעשר, נכון? כאילו כבר יש לי תשובה לדבר הזה, אז על זה לא שאל רבין, כאילו שאם הם יבשו בשבת, אבל באו נמי לא תיבא אלך, גם על זה אין לשאול, כאילו הוא בעצם עונה, זה תשובה, הוא אומר, אם אתה שואל על היבוש, כבר יש לנו תשובה, כבר בצלו המחיצות, ואם אתה שואל אם כבר נכנסו מים חדשים, גם זה יש לי תשובה. דהבין למחיצה עשויה בשבת, זה כמו מחיצה שנעשתה בשבת, ותניה, ויש לנו ברייתא, כל מחיצה עשויה בשבת, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, שמה מחיצה, אוקיי? כאילו יש לנו ברייתא שאומרת שכל מחיצה שעשו בשבת, אפילו אם עשו את זה, במזיד, נכון? מישהו בנה מחיצה נגד החוק, כן? נגד ההלכה. הוא בנה מחיצה שאסור לבנות בשבת. לא משנה, זה נחשב מחיצה, עכשיו זה מחיצה. אוקיי? אז אם כן, מה הוא אומר? שזה כאילו, זה כמו מחיצה שבנו אותה בשבת. כן? כי למרות שכאן זה מעניין, נכון? כי אנחנו מדברים על המים, לא על המחיצות. אבל בעצם מה אנחנו אומרים? ברגע שהתייבש המים, זה כאילו אנחנו מוחקים את המחיצות. ברגע שיש מים, כבר המחיצות נבנו מחדש. אוקיי? אז אם ככה, זה כמו מחיצה בנויה בשבת, וזה מותר. אפשר להשתמש בזה כמחיצה. אז שואלים על הבעיה, ולאו יתמר עליו, על הרי, נכון שאתה מביא ברייתא, נכון? אתה מביא ברייתא נקי, נכון? ברייתא. אבל ידוע כבר שדיברו על אותה ברייתא, ואמרו שהברייתא הזאת זה... יש על זה איזשהו אמרה שמאוד חשוב לענייננו. אז מה הוא אומר? ולאו איתמר על האמר רב נחמן, לא שענו אלא לזרוק, אבל לטלטל לו. אוקיי, כבר דיברנו על זה, על ההבדל בין האם משהו נחשב מחיצה לגבי אם זורקים משהו לתוכו. אז כן, בוא נגיד, כן, השטח הזה זה ברשות הרבים, נכון? אם אנחנו נגיד שהשטח הזה... המחיצות הן לא נחשבות, אז מה קורה? אני זורקת בחפץ מרשות הרבים לתוך הדבר הזה, אין בעיה. אבל ברגע שאני אומרת שיש מחיצות, בדרך כלל אנחנו מדברים על הפסי ביראות, על המחיצות האלו, להתיר טלטול, נכון? זה היתר, נכון? אנחנו רוצים להתיר טלטול. ברגע שאנחנו מתירים טלטול ואומרים, המחיצות האלו עובדות להתיר טלטול, מה הבעיה? שיש על זה שם רשות היחיד, ברגע שיש על זה שם רשות היחיד, מי שזורק, הזורק מרשות הרבים לתוכו, זה עובר על העברה מרשות הרבים לרשות היחיד. אז אם ככה יש פן של היתר ויש פן של איסור, נכון? כאילו לזרוק זה חומרה, נכון? והטלטול זה הקולה. נכון? ברגע שאנחנו מקילים, ומתירים טלטול, אנחנו חייבים גם לאסור זריקה. אז מה אומרים כאן? כשאמרו שכל מחיצה עשויה בשבת, בין בשוגג, בין במזי, בין באונס, בין ברצון, שמע מחיצה, מה זה אומר? זה לא נחשב מחיצה להתיר טלטול, זה רק נחשב מחיצה לחומרה, לאסור לזרוק. אז אם מישהו בונה מחיצה באיסור בשבת, אנחנו לא נגיד לו, בסדר, בנית באיסור, אבל עכשיו יש לנו מחיצה ומותר לטלטל בפנים. ברור שלא, אבל מה אנחנו כן נגיד? אם בנית מחיצה ועכשיו יש מחיצה, אי אפשר להחשיב את השטח הזה כרשות הרבים לעניין לזרוק, ואם אני זורקת משהו לתוכו מרשות הרבים, אסור, אוקיי? אז אם ככה הוא אומר שזה לא יעזור לנו לטלטל בתוך האזור הזה, כן? מה כל השאלה שלנו? אם פתאום יש מים, מים יורד גשם, האם נחזור ונתיר את המחיצות האלו? אומרים, לא. כאילו, אי אפשר ללמוד את זה ממחיצה בנויה בשבת, בין בשוגג, בין במזיד, כי הרי זה נאמר רק לגבי לזרוק, אבל לא להתיר טלטול. כן, מחיצה שעשויה בשבת, לא מתירה לטלטול בתוכו, לפי רב נחמן. אז אומרים, כי איתמר דרב נחמן, המזיד איתמר. לא, זה התשובה שלנו. כאשר רב נחמן אמר לא שענו אלא לזרוק אלא לטלטל, למה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה לקנוס את מי שבונה את המחיצה. הוא לא רצה שאנשים יבואו במזיד, יבנו מחיצה ואז יתירו טלטול בפנים. אבל אם זה ממש מחיצה בנויה מאליה, כאילו בהתר, אוקיי? הוא לא עשה במזיד. כאן, זה המחיצות היו שם, נכון? הבאר התייבש ואז הבאר נתמלא מים. זה, אין סיבה לקנוס בן אדם לדבר הזה. ואם כן, אפשר לשים את רב נחמן הצידה לענייננו, ואם כן, אביי באמת כן יכול להוכיח מאותה ברייתא לגבי העניין של הפסי בראות, שבאמת זה כמו מחיצה בנויה מאליו בשבת, ואם כן, זה מותר, כי אין שום סיבה לקנס של רב נחמן. כן, רב נחמן בעצם עשה קנס, מי שבונה במזיד, אסור להשתמש בזה לטלטל, ודווקא הוא יתחייב על זריקה, כאילו הוא מחמיר עליו. כאן אומרים לו, אם אין סיבה לקנוס, אז מותר גם לטלטל וגם יהיה אסור לזרוק, אבל העיקר לענייננו שיהיה מותר לטלטל. אמר רבי אלעזר, הזורק לבין פסי הבראות חייב. Okay? הוא אומר הלכה, מי שזורק לבין פסי בראות חייב, כמו שכבר עכשיו הבאנו את ההבחנה בין טלטול וזריקה, אז אם מציעים מותר טלטול באזור הזה, אז באמת דנים באזור הזה כרשות היחיד. והוא בא להגיד, מי שזורק לתוכו מרשות הרבים, דינו כמו רשות היחיד גם לעניין זריקה. זה לא רק שעשינו הקלה לאנשים והתארנו לגבי זה, אלא גם אנחנו אומרים, אוקיי, אז בעצם גם שאנחנו אומרים השטח הזה רשות היחיד לעניין לזרוק, אוקיי? אז כך הוא אומר, אומרים פשיטה אי לב מחיצה היא איך היא משטר אלא למלאות, כאילו ברור בשביל מה אתה צריך להגיד לה ברור, מה זה אומר שזורקים לתוך? יש מחיצות, מחיצות אומרים שזה רשות היחיד. אם לא היינו אומרים שזה מחיצות, לא היה מותר לנו למלות את המים. לא צריכה דעביד כאין פסי בראות ברשות הרבים, וזרק לתוכה חייב. הוא לא דיבר על הפסי בראות עם הבאר מים באמצע, הוא דיבר על מקרה שבן אדם שם ארבע פסים כאלה, דיומדים, באמצע רשות הרבים, והאם אנחנו דנים בזה כמו רשות היחיד או לא? Okay? אז אומרים, הנמי פשיטה, אי לאו דבעם המחיצה היא, גבי בור, איך היא משטר אליי לטלטלי? כאילו, גם זה פשוט. הרי אם שמים מחיצות, נכון? אז לא היינו מתירים. אם לא מחשבים דבר כזה כמו מחיצות, אז לא היו מתירים לגבי הבור הזה. אז אומרים, לא צריכה דאף אגב דקבקה ברבים. בא להגיד לנו חידוש. מה החידוש שלו? שאפילו אם יש הרבה אנשים שנכנסים ויוצאים מתוך הפסי בראות, זה עדיין עכשיו רשות היחיד לעניין לזרוק לתוכו. אוקיי? אז עכשיו, אפילו אם לא נתיר את הטלטול בתוכו, נכון? כי אם אין שם באר, אז לא מתירים טלטול. אבל ברגע ששמים את הפסים, אפילו אם זה מקום שהרבה עוברים, מחמירים ומי שזורק אסור. אז אומרים, ומי כמה שמלן, אבל מה זה בא ללמדנו? זה לא עתה רבים ומבט למחיצתה? מה, האם זה בא ללמדנו שברגע שיש מחיצות ויש רבים בוקעים בו, הרבים לא מבטלים את המחיצות? האמר רבי אלעזר חדזינה, הוא כבר אמר את זה רבי אלעזר. כאילו, אין סיבה לחידוש הזה. הוא בא ואמר משפט. עכשיו המשפט הזה כבר נאמר במשנה. אוקיי? יש משנה מפורשת ששם הוא אומר את זה, אז בשביל מה הוא צריך לחדש לנו את זה? האמר רבי אלעזר חדזים, לדיצנן, רבי יהודה אומר, אם הייתה דרך רשות הרבים מפסקתן, יסלקנו לצדדים. מה אם רשות הרבים ממש עובר לתוך הפסי בראות? אוקיי? אז זה בעיה, כי יש הרבה רבים בוקעים בו. כאילו ממש, יש כפיש, ושמו פסי בראות מסביב. כאילו רשות הרבים ממש, אז מה אומרים לעשות לפי רבי יהודה? לשים את רשות הרבים לצד. כאילו שזה לא יעבור דרך הפסים. וחכמים אומרים אינו צריך. חכמים אומרים לא, אין בעיה. אפילו אם רשות הרבים עובר ממש בין פסי בראות, זה לא בעייתי. רבי יונתן ורבי אלעזר דאמר תרוויו, כאן הודיעך כוחן של מחיצות. אז בא רבי אלעזר שלנו, וגם רבי יוחנן, ומה הם אומרים? כשחכמים אמרו אינו צריך להזיז את רשות הרבים, מה זה בא ללמדנו? כמה כוח יש למחיצות, שאפילו, מה הם בעצם מחדשים כאן, אפילו אם רבים בוקעים בהם, המחיצות עובדים. זה בדיוק מה שרבי אלעזר אמר קודם. אז אם ככה אנחנו נשארים עם השאלה, למה רבי אלעזר אמר את זה בנפרד, כשהוא כבר אמר את זה במשנה מפורשת. אז אומרים, אם האטם, אם רק היה לנו את המשנה, הווה אמינא כאן ולא ספירא ליה. כמה שמלן כאן וספירא ליה. מה זה אומר? במשנה, מה הם עושים? הם אומרים שמחכמים אנחנו לומדים כמה כוח יש במחיצות. אבל זה לא אומר שהוא בעצמו מסכים עם זה. אולי הם פשוט אומרים אמרה בקשר לדעת חכמים, אבל אולי הם לא מסכימים. זה המילים כאן. כאן ולא ספירא ליה, כאילו שהם מסבירים שיטת חכמים, אבל שהם לא מסכימים עם שיטת חכמים. ולכן רבי אלעזר בנפרד אמר את זה בשמו, ורק בשמו, שזה ההלכה שאני מסכים איתו, כדי להגיד לנו שהוא כן מסכים איתם. כאילו לא רק שהוא מסביר את הדעה שלהם, אלא גם מסכים איתם. כן? ולמה ולא בהכרח, אחד מכלל חבר תאיתמר. אולי, אז אם ככה, למה הוא לא אמר את זה רק בנפרד, ולא היה צריך להגיד את זה גם במשנה? אז אומרים, מכלל חבר תאיתמר. אני חושבת, הכוונה כאן, בגלל שהוא דיבר עם, כאילו, בגלל שהחבר שלו אמר את זה, אז הוא אמר את זה יחד איתו, זה מה שנראה לי. הוא בעצמו אמר את זה, הבינו שהוא למד כמדבר חכמים במשנה, הוא פרשו, כן, שבעצם התלמידים שלו הבינו מתוך דבריו, הוא אמר בעצם את האמרה שהופיעה בגמרא שלנו, לא במשנה. הוא אמר שהמשפט הזה שהוא אמר, איפה זה? הוא אמר את המשפט הזה ש... הלך לאיבוד עכשיו. לא צריך עד אף אגב לקבקה ברבים, נכון? הוא אמר, הזורק לבין פסי הביראות חייו, נכון? אז הגענו למסקנה עם כל מיני שאלות, שכנראה החידוש שלו היה בגלל שבקה ברבים. שאלו, אבל הרי כתוב כבר במשנה שעם בקה ברבים שהמחיצות עובדים. אז בעצם מגיעים למסקנה בסופו של דבר, שהוא אמר את האמרה כאן, והבינו שזה המשמעות, ובגלל שהבינו שהוא מדבר בקבקי ברבים, אז כשניסחו את המשנה, התלמידים שלו אמרו, בואו נביא הסבר לשיטת חכמים ממה שידוע לנו מרבי אלעזר. ואם כן, זה איך שרבי אלעזר הגיע למשנה. כאילו באמת מקור דבריו במשפט הזה שהוא אמר. ומשם זה הגיע למשנה שאמרו בשמו. אוקיי. מותר להקריב לבאר. עכשיו אנחנו מגיעים לסוגיה עד כמה אפשר לקרב לבאר, נכון? עד כמה הפסים יכולים להיות קרובים לבאר, ואז אמרו שיהיה מקום לראשו ורובו של הפרה להגיע לשם, ואז אמרנו שזה שתי עמות. עכשיו נביא סוגיה אחרת, לא קשורה, שלמדנו דווקא בשבת, וננסה להוכיח משהו לגבי הסוגיה הזאת מהמשנה. כתוב, תנן האטם, משנה בשבת, לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד, אסור לאדם לעמוד ברשות הרבים ולשתות מרשות היחיד. ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים, גם ההפך. מה החשש שלנו? כן, בוא נמשיך עוד שנייה. אלא אם כן מכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה. רוב הגוף שלו חייב להיות, כאילו בוא נגיד שכאן רשות הרבים, כאן רשות היחיד, כאן הבאר מים, אני עומדת ברשות הרבים, אני חייבת להיות רוב הגוף ורוב זה על, מעל השטח. אוקיי? כי אם רוב האזור שלי לא מעל השטח, מה החשש? אתם זוכרות? מה החשש? שאני אוציא את הכלי לרשות הרבים. אם אני מגיעה מכאן ואני סתם, אני רוצה לשתות, נכון? יכול להיות שאני אקח את הכלי, קצת אני אעבור את הקו בין רשות היחיד לרשות הרבים. אז רק אם ראשו ורובו. אוקיי, שהוא שותה. וכן בגת, אותו דבר לגבי הגת, אתם זוכרות את זה? יש גת, שם מכינים את היין. אוקיי, אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל העיקר שהאם חייבים להפריש תשומות ומעשרות על זה, שם הדברים לא הגיעו עד כדי בישולן. ואם כן, לא חייבים באופן, כאילו, על תשומות המעשרות ממש בדיוק במקום, אבל רק אם אתה עדיין בגת. ברגע שאתה יוצא מהשטח של הגת, אוקיי, איפה שדורכים את הענבים, אז כבר אתה מתחייב בתשומות המעשרות. אז אותו דבר, כאילו, אם הוא שותה, הוא חייב להיות ממש מעל הגת. אוקיי? ויש עניין, אם דיברנו על זה אז, אם הוא כבר יוצא מזה, אז יש חשש שהוא יחזיר את אין חשש שהוא יחזיר את היין לשם, ואם כן, יש כל מיני חשות, לא ניכנס להם כי אין לנו הרבה זמן, אבל בעיקר, אותו דבר לגבי הגת, שאם הוא רוצה לשתות שם ולא להיות חייב בתשומות ומסרות, אז הוא חייב להיות ראשו ורובו מעל הגת, שאין חשש שהוא יביא את החפצים לאזור שהוא יהיה חייב בתשומות ומסרות, או להגיע למצב שהוא יהיה חייב. אז עכשיו, גבי אדם, האמר, דבי ראשו ורובו, אוקיי? אז לגבי אדם, צריך ראשו ורובו להיות מעל. גבי פרה, מי בעין עלה ראשו ורובו או לא? האם צריך שהפרה יהיה ראשו ורובו ברשות היחיד, אם הוא רוצה לשתות ברשות היחיד? או אין את החשש הזה. כי מה החשש? האם הוא יביא את שהוא יטלטל את הכלי לרשות הרבים, נכון? עכשיו, אם הפרה שותה, אז אולי אין את החשש, כאילו אין את החשש שהפרה יעביר את זה, נכון? אנחנו לא מדגים מזה. אז אומרים, תלוי באיזה סיטואציה. כל אחד דקנה כתמנה ולא נקי לה, אם הבן אדם מחזיק את הכלי ששם הוא מביא מים לה, כן? כי איך הפרה שותה? שותה מכלי. עכשיו, אם בעל הבית, כאילו הבן אדם, בעל הפרה, מחזיק את הכלי, אבל לא מחזיק את הפרה, אז לא תיבאי לך. ברור שבאי ראשה ורובה מלגב. כאילו, ברור ששניהם ראשו ורובו חייב להיות בפנים, כן? כאילו, או כאילו בשטח המותרת. למה? כי אם הבן אדם מחזיק את הכלי, ומה אם הפרה יוצא החוצה, אז אולי הוא יצטל את הכלי החוצה. כי תיבאי לך, היכה דנקית מנה ונקית לה. השאלה, כשהבן אדם מחזיק בכלי, וגם מחזיק בפרה מי. האם אז, שיש פחות קשה שהפרה יצא החוצה, נכון? כי הוא מחזיק בפרה, והוא גם מחזיק את הכלי. אז אמר לה, תניתו, בואו נאמר את זה ממקור תנאי, ובלבד שתה הפרה ראשה ורובה בפנים בשוטה. נאמר את זה ממשנתנו, נכון? למה? כי במשנה מה כתוב? שצריך שיש שטח, שהפרה תהיה ראשה ורובה בפנים, נכון? אז מה לומדים? שאצל הפרה יש גם את אותו עניין של ראשה ורובה בפנים. My love, הרי זה לא מדובר במקרה, דנקית לה ונקית מנה, הרי זה לא מדובר דווקא במקרה שלנו, כאילו כאן יש צריכים להניח, שהמקרה המדובר זה המקרה שראשו ורובו בפנים באיזה מקרה, שאדם מחזיק בכלי וגם מחזיק בפרה. אז אומרים, לא, לאו דווקא. אפשר להגיד, דנקית מנה ולא נקית לה, אפשר להסביר שהמשנה שלנו מדברת במקרה שהוא מחזיק בכלי אבל לא מחזיק בפרה ובדיוק בגלל זה הוא צריך ראשה ורובה בפנים. ואם כן, אי אפשר להוכיח מהמשנה שלנו כלום, נכון? מבינים?
כן.
המשנה יכולה לפרש לשני הכיוונים. עכשיו, יש לנו שאלה אחרת על כל הזה, אוקיי? אם אתם רוצות לעקוב בדף, זה קצת מסדר את העניינים. אבל זה בדיוק הייתה השאלה והתשובה שבעצם אי אפשר ללמוד את זה ממשנתנו, אז אין לנו תשובה. עכשיו שואלים על עצם השאלה. כאילו, על עצם ההנחה שזה המקרה. בכי נקית מנה ולא נקית לה משארי, הרי אם הוא מחזיק את הכלי ולא מחזיק את הפרה, איך מותר לו לעשות כזה דבר? יש בעיה אחרת. והתניה לא ימלא אדם מים וייתן בשבת לפני בהמתו, אבל ממלאו ושופך וישותה מאליה. מה הבעיה? אדם לא יכול למלא כלי וליתן לפני בהמתו בשבת. זוכרים שלמדנו את זה? אסור לתת כלי, אסור לבן אדם להחזיק את הכלי בפני בהמתו. אז לא יכול להיות סיטואציה שהוא מחזיק בכלי ולא מחזיק בבהמה, כי הוא לא יכול להגיש אוכל לבהמה תוך כדי כך שהוא מחזיק את הכלי. Okay? אלא הוא חייב למלות וממלאו ואז שופך ואז הבהמה שותה מאליה. אז אומרים לו, זה לא בעיה, כי היית מעלה אמר בעיה, הכה באבוס העומד ברשות הרבים גבוה 10 טפחים ברוחב 4, וראשו אחד נכנס לבין הפסים, המקרה שאמרו שלא ימלא אדם מים ויתן בשבת לפני בהמתו אבל מלא ושופך, זה לא במקרה רגיל. כן אפשר לעשות כזה דבר. זה מדובר במקרה מאוד ספציפי, אוקיי? תסתכלו בתמונה 135. זה מאוד דומה לחצר שלנו, אוקיי? יש לנו פסי ביראות, יש את הבאר, ויש אבוס של הבהמה איפשהו אחר, שנכנס, כאילו, מרשות היחיד בעצם, נכנס, כאילו, הבהמה, יש, האמת היא, יש מחלוקת כאן. לפי התמונה רואים שהבהמה ברשות היחיד. יש כאלו שאומרים שהבהמה עומדת שמה, ברשות הרבים ממש. יש מחלוקות כאן, אוקיי? כאן האבוס, אוקיי? והאבוס זה רשות היחיד בפני עצמו, כי זה רוחב ארבעה וגובה עשרה טפחים, אוקיי? וראשו אחד נכנס לבין הפסים. דילמה חזה לאבוס, יש גזירה כאן. דילמה חזה לאבוס דמקלקל, אם נתיר לבן אדם ממש להכיר את הבהמה, אז יש חשש שהוא ילך מהצד, עכשיו יש שטח בין לבין שזה רשות הרבים. אנחנו חוששים שמה כשהוא יולך להביא לבהמה את האוכל, כי הבהמה או כאן ברשות הרבים או ברשות היחיד באמת. Okay? אז כשהבן אדם יבוא מהפסי ביראות ויביא את האוכל, יש חשש דומה דחת אליה לאבוס דמקלקל, הוא יראה שיש קלקול איפשהו, יש חור או משהו נקף שצריך לתקן, ועד לתיקוני, בדרי לדבלה בהדי, בכמה ברשות היחיד לרשות הרבים. מה הוא יעשה? הוא יראה שהוא יצטרך לתקן, מה הוא יעשה? ישים את הדלי. איפה הוא ישים את זה? בשטח הזה של רשות הרבים. אוקיי? ואז, כמה מרשות היחיד לרשות הרבים, ואז הוא מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. הוא פשוט יניח את זה בטעות. נכון? אבל אז שואלים, מה הבעיה? בכי אגבנה ממחייב, אבל הוא לא יהיה חייב במקרה הזה, למה? והאמר רב ספר, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, המפנה חבצב מזווית לזווית ונמלח עליהם, בו ציין, פטור, שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך. כשהוא שם את הדלי כאן, הוא התכוון לכך? הוא עקר את הדלי כדי להניח את זה ברשות הרבים? אתם זוכרים את כל ההלכות של שבת? צריך להיות עקירה והנחה, נכון? עכשיו, הוא הניח את זה לא במכוון. כן? הוא עקר את זה לא כדי להניח את זה ברשות הרבים, הוא עקר את זה כדי להעביר לבהמה ברשות היחיד. אז זה לא בעיה. כי הוא בעצם שם את זה בטעות, ואם כן, זה לא אסור מדאורייתא לפחות, נכון? אלא, זה לא החשש שלנו. מה החשש? אלא זינין דמתקן לי, מה החשש? שהוא ישים את הדלי, אוקיי, בסדר, אין בעיה שהוא שם את הדלי, אבל מה יקרה אחר כך? הוא יתקן את הבעיה באבוס, והדר מאי אלה, וכמה אי אלה, רשות הרבים לרשות היחיד. ואז הוא ירים את הדלי, עקירה חדשה. הוא ירים את הדלי מהאזור הזה, ויכניס את זה לרשות היחיד. וזה, על זה הוא יעבור. אוקיי. אז אם ככה, איפה אנחנו? אוקיי? בואו נחזור אחורני, כי זה היה מהלך קצת מסובך. אוקיי, איך הנדח שלי? זה יעזור לי? טוב. אז מה המהלך כאן? אוקיי? בעצם, הבאנו שאלה. אדם, נכון? אנחנו יודעים שהוא צריך ראשו ורובו, אוקיי? גבי הפרה, האם הוא צריך או לא צריך, נכון? אז אמרו, באיזה מקרה השאלה? אמרו, כנראה השאלה כשהוא מחזיק בכלי וגם מחזיק בבהמה, נכון? ואז ניסו ללמוד את המאה המשנה, לא יכלו ללמוד את המאה המשנה, ואז הקשו על הנחת יסוד, כאילו, ואז הבאי אומר, סליחה, נכון, אי אפשר ללמוד מהמאה המשנה, ואז שאלו שאלה, אם הוא מחזיק בכלי ולא מחזיק בבהמה, איך יכול להיות מותר לו? כאילו שאלו על ההנחה הראשונה בסוגיה, והביאו ברייתא, ואז אמרו, הברייתא לא מקשה, כאילו אין בעיה שהוא יחזיק את הכלי וישקע את הבהמה, זה רק בעיה באבוס הזה, כי יש חשש גזירה שם הזה, ואם כן, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לעמוד בין הפסי ביראות, לשפוך את המים לתוך האבוס, ואז הבהמה באה מאליה. הוא לא יכול להביא את האוכל ישר לבהמה, כי אז יש חשש שיהיה בעיה. אוקיי? ואז אמרנו, אבל איך הוא יהיה חייב במקרה הזה? הרי אין עקירה, נכון? אז אמרו, לא, יש עקירה, כי אנחנו מדברים על עקירה שנייה. כשהוא ייקח את הדלי, ואז ממש ישקע את הבהמה, אחרי שהוא תיקן את זה. אז יש גזירה במקרה הזה, וזה הסיבה לברייתא. אז אין בעיה, בסופו של דבר מגיעים למסקנה, אין בעיה אם מישהו מחזיק כלי. ואם כן, אנחנו נשארים עם אותה שאלה, ועדיין אין לנו תשובה לזה. אוקיי? טוב. עכשיו, אותה שאלה מופיע פעמיים, כאילו, עכשיו, יש גרסה אחרת של אותה שאלה, והמהלך בכיוון אחר. כמו שהתחלנו היום, אז כך נסיים היום. איקא דאמרי. יש כאלה שאומרים שהשאלה הייתה אחרת. כבי אדם, הקאמרינה דסגלה בראשו ורובו, כבי פרה, מי סגלה בראשו ורובה או לא. Okay? אז אומרים שהשאלה הוא ככה. Okay. לגבי אדם, אנחנו אמרנו שזה מספיק שראשו ורובו יהיה בפנים. אבל לגבי פרה, מי סגלה בראשה ורובה או לא. האם זה מספיק עם ראשה ורובה או לא. אז איך הדנקי בנה ונקי לה לא תיבה אלך תסגלה בראשה ורובה. רק שנייה, אני... כן. אוקיי, אני רוצה להבין ההבדל בשאלות. כבי אדם, הקאמרינן, זה סגל עבר שברובה, כבי פרה, מי סגל עבר שברובה? מה ההבדל בשאלה? כבי אדם, האמר דבי רשברובו, כבי פרה, מי בעינן עבר שברובו או לא? מה ההבדל בשאלה? סגל עבר שברובו, מי סגל עבר שברובה? האם זה בכלל יעזור לנו? אני חושבת שזה הכיוון של השאלה, נכון? האם זה בכלל יעזור לנו אם עבר שברובה בפנים? זה מה שאני אעלה רק שנייה. יהיה בטוחה. נכון. זה האם די בזה. זה המילה סגה. נכון? האם די בזה, או האם יש חשש יותר גדול בפרה, שאפילו אם ראשו ורובו בפנים, אולי זה עדיין בעייתי. שאולי יצא החוצה. כאילו, אדם שולט יותר על עצמו, בוא נגיד. אבל פרה... מי יודע, אפילו אם ראשו ורובו בפנים עכשיו, אולי בעוד שנייה הוא יצא, אוקיי? אז בעצם אומרים שדווקא אצל הבהמה אולי יש אפילו שאלה יותר. שם אמרנו, האם אפילו צריך ראשו ורובו של הפרה, נכון? חשבנו שאולי הפרה לא צריך ראשו ורובו, למה? כי הפרה, כי זה לא חשש, החשש הוא אצל הבן אדם, שבן אדם בטעות יביא. אבל אצל הפרה אולי יש יותר חשש, הפרה זזה יותר, אולי יש דווקא יותר חשש. אז אומרים ככה, גבי אדם הקאמרינן דסגלה בראשו ורובו, גבי פרה מי סגלה בראשה ורובה או לא. אז שוב אומרים ככה, היכא דנקי מנה ונקי לה, אם מחזיקים את שניהם, אוקיי, עכשיו זה שונה, אם מחזיקים גם את הכלי וגם את הפרה, לא תיבה אלך. אז ברור שסגלה בראשה ורובה, כי הוא מחזיק את הפרה. אז אין חשש שהפרה יצא החוצה. אלא כי תיבה אלך, מתי השאלה? דנקית מנה ולא נקית לה, כשהוא מחזיק בפרה ולא מחזיק סליחה, הוא מחזיק בכלי ולא בפרה, ואז יש חשש שאפילו אם ראשו ורובה בפנים, אולי הפרה יצא החוצה. אז מה? אז אמר לה, נאמר את זה ממקור תנאי שלנו, נכון? מהמשנה. תנאי תואר, בבד שכה פרה ראשה ורובה מבפנים ושוטה. והנחה, שמה אליו הרי זה לא מדובר במקרה דנקית מנה ולא נקית לה, נכון? שדווקא הוא מחזיק את הכלי ולא מחזיק את הפרה, וכתוב שראשו ורובו בפנים, ואם כן זה כן מותר. אז אומרים לא, אולי אפשר לפרש את הברית האחרת, דנקית מנה ונקית לה, ובגלל זה ראשו ורובו עובד. אבל אם הוא לא מחזיק בפרה, אז ראשו ורובו לא עובד. והחינמי מסתברא, ואז אומרים, והחינמי מסתברא, דאי נקית מנה ולא נקית לה. רק שנייה, והחינמי מסתברא, וגם עכשיו אומרים את זה בדיוק, מביאים את זה ואומרים, ודווקא מביאים את זה עכשיו לחיזוק. עכשיו, מה החיזוק? דאי נקית מנה ולא נקית לה, אם הוא מחזיק בכלי ולא מחזיק בפרה, מי שרי? הרי זה לא מותר. למה? איך אנחנו יודעים שזה לא מותר? עכשיו מביאים את הברייתא כדי לחזק. במקום שם, הבאנו את הברייתא להקשות. איך יכול להיות מצב שהוא מחזיק בפרה ולא מחזיק את הכלי ולא בפרה? הרי זה אסור מהברייתא. כאן הוא דווקא אומר, זה בדיוק הוכחה. כאן, מכאן לומדים שהוא לא יכול להחזיק את הכלי. אם הוא מחזיק את הכלי ולא את הפרה, זה לא מותר. ואם כן, זה אפילו לא עוזר מראשו ורובו בפנים. מי שערי והתניה לא ימלא אדם מים ויתן לפני בהמתו, אבל ממלא ושופך בישותה מאליה. אז מזה מוכיחים שמה? שאם הוא מחזיק בכלי ולא מחזיק בבהמה, אסור אפילו אם ראשו ורובו בפנים. אוקיי? זה מחזק את הגישה שיהיה אסור במקרה הזה. אפילו אם ראשו ורובו בפנים זה לא עוזר. כי כתוב שכאן הוא לא יכול להחזיק את הכלי ולא להחזיק בבהמה. אבל אז דוחים את ה... הברייתא הזאת כהוכחה, כי אומרים לא, הברייתא הזאת דיברה במקרה מאוד ספציפי, לא במקרה באופן כללי, אלא עם היבוס הזה, נכון? היית מר לה, אמר הבאי, הכה ביבוס העומד ברשות הרבים גבוה עשרה טפחים ורוחב ארבעה, וראשון נכנס לבין הפסים, דזין ננחז אליה לבוס דמקלקל, ועטה לתיקוני, ודארי לה לדב לבהדה, נכון? הוא ישים את הדלי בצד, וכמפת מרשות יחיד לרשות הרבים, ואז שואלים, וכי אגבנו ממחאי, והאמר רב ספר, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, המפנה חצב מזווית לזווית, ומנח עליהם והוציאם פטור, שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך, אז אם ככה, איך הבא יכול להגיד שזהו קימטה? הרי זה לא בעיה, כי העקירה לא הייתה בשביל הנחה כזאת, אלא זימני דמתחים לב, והאדם היה לב, וכם היה לב רשות היחיד לרשות הרבים, ואז מגיע מצב שהוא באמת עשה את זה ככה, ואם כן, הוקימטה של הבא נשאר על הברייתא, ההוקימתה של הבאי נשארת על הברייתא, ואם כן הברייתא לא מהווה חיזוק. בקריאה הראשונה של הגמרא הבאנו את הברייתא כקושי, ואמרנו הברייתא לא מהווה קושי כי זה הוקימתה במקרה ספציפי. עכשיו אמרנו הברייתא לא מהווה חיזוק, ואם כן אנחנו שוב נשארים עם שאלה פתוחה, אנחנו לא יודעים את התשובה. עכשיו אנחנו אפילו עם יותר דברים פתוחים, אנחנו אפילו לא יודעים מה השאלה. האם השאלה הייתה ש... האם הפרה, ראשו ורובו, זה בעייתי, כמו אצל האדם, או האם נגיד שראשו ורובו אפילו לא עוזר לפרה, נכון? אמרתי את זה לא. שראשו ורובו יפתור את הבעיה לפי המקרה הראשון, נכון? ואז מדובר במקרה שהוא מחזיק בפרה, הוא מחזיק בכלי ולא מחזיק בפרה, האם ראשו ורובו יעזור? ובקריאה השנייה מדובר ראשו ורובו יעזור במקרה שהוא מחזיק את הבהמה וגם מחזיק את הכלי, האם ראשו ורובו יעזור? אבל ברור שאם הוא רק מחזיק את הכלי ולא את הבהמה, שזה בעייתי, אפילו ראשו ורובו לא יעזור. אוקיי, אז נשארנו הרבה שאלות להיום, ומחר דווקא מעניין, הם יביאו כמה הוכחות לנסות להוכיח את התשובה לשאלה הראשונה, לפי הנוסח הראשון. אוקיי, נראה אותם, נתחיל עם זה מחר.